חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. המחלקה לחקירות שוטרים, מחש, הוקמה לפני 47 שנים אחרי שוועדת שמרון הבינה כי לא ייתכן ששוטרים יחקרו את חבריהם החשודים בעבירות פליליות. המחלקה הייתה תחילה גוף הכפוף למשטרה, עד שהבינו שלא הועילו חכמים בתקנתם. שוטרים שובצו ביחידה ואחר כך חזרו לתפקידים במשטרה, ושוב היה ניגוד עניינים בולט. כ-10 שנים לאחר הקמתה, הובאו למבקרת המדינה דאז 40 תיקים של שוטרים שעברו עבירות חמורות, אבל תיקיהם מוסמסו. הוקמה ועדה חדשה שהמליצה להעביר את המחלקה למשרד המשפטים בכפיפות לפרקליטות, אך עדיין משרתים בקציני משטרה שהושאלו אליה עד היום. והכפיפות לפרקליטות גרמה לכך שבכל מקרה לפרקליטות ולמשטרה, כשהיה להם אינטרס משותף, תיקים נסגרו בסיתונאות. ב-2014, למשל, 93% מהתלונות למחש נגנזו, חלקן אפילו בלי חקירה. זו הייתה המחלקה לטיוח חקירות שוטרים. ואם היו תלונות נגד פרקליטים, זו הייתה בדיחה ממש, כי בראש מחש עומד פרקליט מפרקליטות המדינה, והיחידה בלהב 433 שאמורה לחקור פרקליטים מונחת על ידי הפרקליטות. מי שלא מבין איך זה עובד, שיצפה שוב בסדרה מנאייק. הממשלה ניסתה לתקן, וב-2020 הוקמה ועדה חדשה בראשות השופט הרן פיינשטיין. בג"ץ התערב ומנע את הקמת הוועדה. מבקר המדינה פרסם עוד דוח קטלני, התמנתה עוד ועדה, והיום התבשרנו בשעה טובה כי הוועדה החדשה הגיעה למסקנה ברורה. יש ניגוד עניינים מובנה בכפיפות של מחש לפרקליטות, ולכן יש להוציאה ולנהלה כיחידה עצמאית, כמו מבקר המדינה, שלא כפופה לפרקליטות וכמובן גם לא למשטרה. למיטב ידיעתי, במחש ובפרקליטות מתנגדים, ויש להניח כי תכף ירוצו לבגץ, בתקווה ששוב יתרפד כל ניסיון לרפא את הריקבון.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, שלום, אני ליאת רון ואני השוטרת הרעה. נמשיך את הרפורמה במערכת המשפט בכל הכוח, לוקח זמן לפרק את המערכת. הצהיר אתמול שר המשפטים יריב לוין בכנס ההסתדרות הלאומית. בזמן שישראל במלחמה, לוין מתעקש לחזור בדיוק לנושא שקרה את העם לגזרים לפני השבעה באוקטובר. מקרי? לא בדיוק. למה? כי הפריימריז בליכוד מתקרבים ולשר המשפטים אין הישגים מי יודע מה להתהדר בהם. בנאום חזר לוין על התעקשותו למנות את דוקטור רפי ביטון ודוקטור אביעד בקשי לעליון. ההתעקשות הזאת היא לא באמת מאבק נגד החונטה של רחביה, אלא מסע יחסי ציבור אישי של לוין. הוא מציג את עצמו כלוחם נגד האליטות, אבל למעשה מנהל את השיח הזה כמנוף פוליטי. יוקר המחיה? חקיקה למען המילואימניקים? שיקום העורף? כל אלה יכולים לחכות בסבלנות? הפריימריז? לא. מי שיהיה נחוש ינצח במאבק הזה, אמר לוין בכנס. באיזה מאבק בדיוק? המאבק על עתיד ישראל? על טובתם של האזרחים חלילה? או המאבק על עתידו הפוליטי? בימים קריטיים אלה המדינה זקוקה למנהיגים שמציבים את טובת האומה והאגו צריך להיות מתחת, יחד עם האמביציות האישיות. לצערנו, לוין בחר אחרת.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד וליאת רון.
איי, 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 אריה, אריה, מה יהיה?
ערב טוב.
ערב טוב, כן.
תראי, אני בתור אחד שרוצה רפורמה משפטית, ככתבה וכלשונה, כמו שלוין הכריז עליה, אני לא מבין למה הוא צריך להכריז. אלא אם, את אומרת פריימריז, יש לי רעיון אחר.
בבקשה.
קראתי אצל שני כותבים, אני לא זוכר מי כתב היום, הם פשוט רוצים את המחאה. המחאה עוזרת להם. המחאה נגד הרפורמה המשפטית
מדליקה,
מלכדת את האופוזיציה. בטח.
לא, למה מלכדת? אז רגע.
מלכדת
את האופוזיציה. אם יריב לוין עושה את זה, אז הוא בא ללכד את האופוזיציה?
את הקואליציה, סליחה, סליחה, סליחה. מלכד את הקואליציה.
את יודע, זה גם מלכד את האופוזיציה. אם האופוזיציה היו מגיעים בכלל לעבודה, כן, אני כבר אמרתי שהם לא הגיעו הרבה זמן לעבודה.
כן, אין לי הרבה טענות לאופוזיציה, הם באמת באים מכיוונים שונים.
הם לא באים.
המחנה המשותף הוא רק להפיל את הממשלה, זה לא מספיק.
לא, סליחה, לארי אתה נותן המון המון קרדיט, ואני חייבת כאן להדגיש, אין אופוזיציה בישראל, כל אחד שם עסוק בענייניו, הם לא מסוגלים לשבת, שלושתם ביחד, הם להרגיש איזושהי אחדות ולו לרגע, ולצאת במאבק משותף, אין, כלום, אפס, ניינטה.
אבל בלי ספק המחאה, השבוע הייתה לנו דוגמה גרוטסקית ממש עם המיצג של הראשים הקרוטים.
נורא.
זה עוזר לממשלה, הם לא מבינים את זה.
נכון.
הם לא מבינים שדבר כזה.
אבל אתה צדקת, גם הייתה לך את הפליטת פה הזאת, אבל זה גם מסייע לאופוזיציה. נדמה לי שזה משרת את שני הצדדים, ואתה יודע מה, זאת אולי הטרגדיה הכי גדולה שלנו.
עניין לענות בו, במקום לעסוק בדברים חשובים, ויש
כמו,
דברים חשובים.
כן, יוקר, אני לא יודעת, יוקר המחיה אותי לי נורא נורא מציק, לכן פתחתי איתך בחלב, אבל יש אנשים שעסוקים, אתה יודע, בדברים שברומו של עולם, אגב, אני בעד רפורמה משפטית לגמרי, אוקיי? אני לא מתנגדת לה, אבל אריה, ממש, ממש לא באופן הזה, אולי נרחיב על זה אחר כך אם יהיה לנו זמן, אבל יש לנו כל כך הרבה דברים, נדבר עליהם אחרי החדשות, נכון?
יש לנו רשימה שלמה
בדיוק.
של נושאים.
אבל אחרי החדשות,
וזהו, נכון? וזהו, הן ממש נושפות בעורפנו, מתדפקות, אז אנחנו נפגש בצד השני של החדשות.
יאללה.
עם אריה אלדד וליאת רון.
אנחנו לא לבד, האורחים והמפיקים שלנו כאן הם אסף נבו ואפרת קורמן, ואחרי לשידור איציק אהרון, ואנחנו פותחים ואומרים שלום וערב טוב לשר זאב אלקין, שר במשרד האוצר, אחראי על שיקום הצפון והדרום.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
אנחנו שומעים בחדשות כי גורם מדיני בכיר מבהיר שאין סיכוי שישראל תסכים להפסקת אש לחמש שנים. למה?
ישראל יכולה להסכים גם להפסקת אש לנצח, השאלה באיזה תנאים. אין סיכוי שמדינת ישראל תסכים שעל גבולנו הדרומי, תישאר המפלצת הזאת, חמאס שתהיה בשלטון, עם נשק, תתעצם, תתחמש, ולמעשה תחליט מתי היא תרצה עוד פעם לתקוף אותנו, ברגע שיהיה נוח לה. ברור שזה משהו שאם זה יהיה הלקח שלנו משביעי באוקטובר, אז אני לא יודע אבל, אנחנו באים.
כן, אבל אומרים השר אלקין שבתחבולות תעשה לך מלחמה, ובתחבולות תעשה לך הודנה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהודנה סופה להסתיים בתוקפנות מהצד החמאסי, ולכן הבה נעשה כאילו אנחנו עושים הודנה, ונחכה להפרה הראשונה, וניתן להם בראש, כאילו למה לא לקבל קודם כל את החטופים, ואחר כך לעשות.
משהו. קודם כל, כן. אני מסתכל על האולפנים בטלוויזיה, ורואה את כל המומחים הגדולים שאומרים כך,
וזה לא נכון?
אני אתרגם את ההצעה שלך לשפה פשוטה. בואו נרמה את חמאס.
בדיוק.
אנחנו נגיד להם שסיימנו את המלחמה, בפועל אנחנו לא סיימנו את המלחמה, ואחרי שהם ישחררו את החטופים, אנחנו נתקוף אותם. קודם כל, הדבר הכי הזוי שאפשר לעשות, זה לתת את ההצעה הזאת בטלוויזיה.
אבל לא צריך לתת את זה בטלוויזיה.
שנייה, רגע, שנייה. את חושבת, הרי דבר אחרון שאפשר לחשוד בחמאס, שהם טיפשים או פריירים. אני חושב כל מה שקרה גם בשביעי באוקטובר וגם אחרי זה לימד אותנו לא לזלזל באויב שעומד מולנו. אויב אכזר, הוא אויב שהוא למעשה נחוש אידיאולוגית ודתית, והוא לא טיפש. ולכן גם הם לוקחים בחשבון את התסריט הזה. ולכן למשל הם דורשים ערבויות בינלאומיות, כולל אמריקאיות, כולל נוספות, כדי שדבר כזה לא יקרה, כי גם הם מבינים שאנחנו יכולים, מקשיבים למומחים שלנו המהוללים באולפנים, ואומרים, הישראלים האלה אומרים מראש שהם ירמו אותנו, אז לכן אנחנו צריכים לקחת פה כל מיני פעולות שיפתיחו לנו שזה לא יקרה, ולכן זה קיים רק באולפני טלוויזיה האופציה הזאת. בסוף בחיים האמיתיים היא לא קיימת. בחיים האמיתיים חמאס אומר, סיום מלחמה זה סיום מלחמה, שמאפשר לי בערבויות בינלאומיות להמשיך להישאר בשלטון ולהתעצם, וההשלכות של זה אגב יהיו לא רק על גבולנו הדרומי, כן? אני כבר לא שואל איך אני כשר שאחראי על שיקום דרום צריך להחזיר את תושבי דרום הביתה ולהגיד להם שזה בטוח, ולהגיד חמאס נמצא
ואיך תוכל להחזיר אותם בלי להחזיר את החטופים.
אז אני חושב שאנחנו הרי לא במקרה, קבינט קבע לעצמו, אגב בקונסנזוס מאוד רחב עוד בממשלת החירום, שלוש מטרות: מיטוט שלטון חמאס, החזרת חטופים ומניעת איום מעזה.
בסדר הזה, כמו שאמר שר האוצר סמוטריץ'. בסדר הזה. אתה מסכים שהסדר הזה, קודם איתות חמאס, אחר כך החזרת...
וזה הסדר שהממשלה...
לא, שואלת, אני שואלת, רוצה להדגיש.
כי מי שישב בלא מעט קבינטים, כשקובעים מטרות למלחמה, הסדר לא קובע בחירות של מטרה אחת על פני השנייה. יש שלוש מטרות, הן שוות ערך, הן שלושתן חשובות, ואני חושב שדווקא עכשיו אנחנו נמצאים בצומת שאין גם התנגשות ביניהם. אלא כולם מבינים מה צריך לעשות כדי להסיק גם את המטרה הזאת וגם את המטרה הזאת.
לא בדיוק חושבת. אתה חושב, אריה, שהמשפחות חטופים חושבים כמו השר? זאת אומרת שהלחימה לא...
התפקיד של משפחות החטופים זה לא לחשוב כמו השר?
יש כאלה שכן, יש כאלה שלא.
מה זה? לא הבנתי, אריה?
אני חושב שזה לא התפקיד של משפחות החטופים לחשוב כמו השר או כמו הממשלה. יש להם אינטרס אחד, ולממשלה צריך להיות אינטרס רחב הרבה יותר מאשר אינטרס של משפחות החטופים. אבל זה מה שאני חושב. לעומת זאת, הייתה לרבים תקווה שהחלפת הפיקוד על צהל, הרמטכ"ל ואלוף פיקוד דרום, תקפיים יותר, ועכשיו אנחנו נראה להם משהו לא קורה, נכון?
אני לא מסכים איתך, אני חושב שיש שינויים חשובים, רק אני חושב שצריכים עכשיו לעלות עוד שלב, וזה עוד לא קרה, ואני מקווה שיקרה בקרוב. קודם כל אני אגיד לך מה שינויים. אחד, אנחנו הפסקנו עם השיטה שאני התנגדתי לה מלכתחילה, של הפשיטות, נכנסנו, יצאנו, כי באמת ככה גם לא מפעילים לחץ על חמאס, כי הוא יודע מראש שנצא, הוא כבר למד את השיטה, ולכן גם לא מביאים חטופים, וגם לא ממוטטים שלטון חמאס. עכשיו אנחנו הלכנו בדרך אחרת, לא יודע אם אני יכול להזמין אתכם, כן, זה לא בסמכותי, אבל אם יכולתי להזמין אתכם לרפיח היום, הייתם רואים מה ההבדל בשיטה עם ההנהגה הנוכחית של הצבא והרמטכ"ל החדש. אנחנו כבשנו את רפיח כולה, אנחנו לא יוצאים ממנה, לא נשארה שם אוכלוסייה, לא נשאר שם פחות או יותר חמאס, יכול להיות שעוד איפשהו במפילות מדי פעם מנסה להגיע, אבל... למעשה פורקו לחלוטין את גדודי החמאס שהיו שם.
שהמטרה היא מה, אדוני?
רגע. כן. וגם רפיח עצמה משותחת פחות או יותר. היא הופכת לחלק ממסדרון פילדלפי ענק.
מצוין. ומה המטרה ומה בסוף? מה יהיה בסוף? אתם בסוף רוצים, זאת אומרת בעצם, אותו מקור בכיר, שאני יכולה לנחש מי הוא היה, אומר שאנחנו לא מסכימים לזה, אז זה אומר שאנחנו כובשים את עזה.
המשמעות היא שאנחנו נגדיר באמת, שאנחנו נלחם אגב, כי המלצת רמטכ"ל, והוא צודק פה, הוא אומר, אסור לצאת מהשטח שכבשנו.
אנחנו כובשים, פשוט במשפט, אנחנו כובשים את עזה, שר אלקין?
אנחנו כובשים פיסת שטח אחת אחרי השנייה, מתהרים אותם. אני מעריך שבתהליך הזה באיזשהו שלב, חמאס יישבר ויהיה עוד הסכם לשחרור חטופים, כי בסופו של דבר רק לחץ פה עוזר להגיע להסכם, כשהם יראו שאנחנו רציניים ואנחנו לא יוצאים החוצה אחרי זה ומאפשר להם להשתקם, אלא הם מאבדים עוד חלק ועוד חלק, ולמעשה אנחנו לא הולכים לשום מקום, את תראי שפתאום העמדות יתגמשו, ונגיע גם להסכם של
התגמשו, הכל
השקרות.
טוב, אנחנו הולכים למשטר צבאי ישראלי, אנחנו כובשים את עזה, אנחנו נמצאים שם עד שמישהו אחר, מה? בסדר. הולכים, זורמים איתכם לגמרי, מה?
קודם כל,
בסוף?
אם פעם היו שואלים למי נעביר את עזה, כרגע יש תשובה, יש מועמד אחד שמוכן לקחת את עזה.
אנחנו.
לא, קוראים לו נשיא ארצות הברית, את רוצה להכניס אותנו לסכסוך טריטוריאלי עם ארצות הברית.
אבל הוא לא, אבל אנחנו רואים שהתוכנית הזאת לא עובדת. היא לא מתרוממת, כי עובדה שמעט מאוד עזתים ססים לצאת מעזה, רובם נשארים שם.
קודם כל... א', זה לא נכון. לפי כל המחקרים וסקרים שנעשו, כבר היום שחמאס עוד בשלטון בעזה, 50% מהעזתים רוצים לצאת מעזה. הם לא יוצאים משם משתי סיבות. אחת, כל עוד שחמאס שם בשלטון ושולט באוכלוסייה, הוא לא ייתן להם לצאת, ולכן יוצאים מעט מאוד. בסופו של דבר, עד שלא תפרקי את מנגנון השלטוני של החמאס, איך את מצפה שהם ייצאו? הם בכלא, כן? מי שנועל אותם בכלא הזה זה חמאס. ושתיים, כמובן, את עוד לא הצלחת להפקיע בצורה דרמטית, יש כל מיני הפתעות טקטיות, אבל לא הצלחת להפקיע בצורה דרמטית לגבי המדינות שלשם יהיה אפשר לצאת. יש מדינות שמוכנות לקבל 1,000-2,000, אבל עוד לא את המספרים הגדולים, וזה שני דברים שצריכים לעבוד עליהם, אבל אף אחד לא אמר שהתוכנית הזאת לא ישימה, ואגב, גם נשיא ארצות הברית לא ויתר על התוכנית שלו ומדבר על כך שהוא עדיין מסייב.
עוד נושא אחד, אם הזכרת את נשיא ארצות הברית, עושה רושם שטראמפ סוגר עסקה עם האיראנים די מאחורי הגב שלנו.
לא, קודם כל זה לא מאחרי הגב שלנו, אני חייב להגיד כמי שעקב אחרי הדרך שבה אמריקאים ניהלו מסע ומתן בתקופת אובמה, כן, אז בשנים 13-14 ומול מה שקורה עכשיו זה שמיים וארץ. יש שיח פתוח ומתמיד מולנו בכל הדרגים, גם בדרגים מקצועיים, גם בדרג המדיני, כולל גם בין ראש הממשלה לנשיא, זה מתקיים ואנחנו די יודעים מה קורה. האם יהיה הסכם? אני עוד לא יודע להגיד לך, כי התהליך עדיין בעיצומו. האם אמריקאים יודעים מדויק מה העמדות שלנו וממה אנחנו חוששים ומה הוויתורים שלדעתנו אסור לעשות? יודעים במדויק. האם אני יכול להגיד לך ב-100% איך יסתיים מסע ומתן? אז אני עוד לא יודע להגיד. בסוף אמריקאים מנהלים אותו, לא אנחנו, אבל מנהלת אותו חבורה של אנשים שהם מחויבים מאוד להשמדת הגרעין האיראני, הם מבינים גם את ההשלכות, יכול להיות שלא ב-100% הם יסכימו עם כל עמדה שלנו, זה יכול לקרות, בסוף הם אמריקאים, הם לא ישראלים, הם לא מייצגים את מדינת ישראל ואת ממשלת ישראל, אבל השיח הוא מאוד מאוד פתוח, והם רוצים להגיע לאותה תוצאה שאנחנו רוצים להגיע. אני מאוד מאוד מקווה שאם תהיה תוצאה, אני סקפטי בכלל שבסוף יהיה הסכם, אבל אם תהיה תוצאה, התוצאה תהיה כזאת שאנחנו נוכל להגיד עליה שהיא תוצאה טובה. בכמה פרמטרים שאני שומע, אני כבר עכשיו רואה שהיא תהיה בטח יותר טובה ממה שהביא אובמה. למשל, בשאלה המרכזית של אורך חיים של ההסכם. אחת מהחולשות המרכזיות, אולי הכי מרכזית של הסכם אובמה לפני עשור, היה שההסכם הזה נתן לאיראן זכות להיות מדינה גרעינית, ברשות ובסמכות, אחרי קצת יותר מ-10 שנים. אגב, מאז כבר עברו קצת יותר מ-10 שנים. זאת אומרת שבמסגרת ההסכם של אובמה, איראן הייתה אמורה להפוך היום למדינה חוקית, כן, מחזיקה בכל הטכנולוגיות הגרעיניות, חברה במועדון, וברור שזה היה הדבר שאולי הכי הפריע לנו בהסכם הזה, כי אמרנו 10 שנים האלה ייגמרו, ואז מה יקרה?
רונן בר שיקר? תגיד בתצהיר שלו?
קודם כל אני חושב שמתשובה של ראש ממשלה שהיא מגובה בציטוטים מסטנוגרמות, כן, שאי אפשר להמציא אותה, זה סטנוגרמת של הדיונים, רואים שבחלק מהנושאים הוא נתן רק תמונה מאוד חלקית ובפועל מעוותת. אני אביא לך שתי דוגמאות שכבר היום אי אפשר להתווכח עליהם לדעתי. הרי רונן בר טען שנתניהו לחץ עליו לתת חוות דעת ביטחונית שעדותו היא בלתי אפשרית כדי למנוע את העדות. כשקוראים את השיחות האלה בסטנוגרמות, והיום הם מה שנקרא נפרסו לעיני כל, הוגשו לבית משפט, כל אזרח יכול לבוא, לגשת ולקרוא אותם. רואים מה היה שם בשיחה? ראש ממשלה מספר פעמים אומר לרונן בר, אני רוצה להעיד, אני לא רוצה לעכב את המשפט, יש לי אינטרס דווקא לזרז את כל התהליך, אבל מצד שני, אני לא רוצה שכמו ששלחו כתבם לתוך הבית שלי, כשיודעים שאני יום אחרי יום, בשעה קבועה, מתייצב במקום קבוע, אני לא רוצה שהאויבים שלנו ישתמשו.
אבל אתה יודע שראש הממשלה מודע לכך שיש סטנוגרמות, ורונן בר אמר שאחרי שכולם כבר יצאו מהחדר, הוא התחיל להגיד לו כל מיני דברים שלא רצה שירשמו בסטנוגרמות, אז יכול להיות שאת זה הוא אמר on the record, ודברים אחרים, הוא איש חכם, נתניהו, שנינו יודעים, עשה off the record.
דווקא הדברים האלה, לא זוכר שרונן בר אמר שהם נאמרו בלי סטנוגרמות, אלא להפך. ואני חושב שהסטנוגרמות פה מוכיחות היטב את מה שקרה, אגב גם המציאות מוכיחה את מה שקרה, הרי מה קרה בסוף? בסוף באמת שב"כ נתן חוות דעת שנכון להעביר את הדיון במקום שהוא מוגן, תת-קרקעי, ועד היום כשהנהלת בתי משפט כמה פעמים ניסתה לשנות את המיקום, מי שהתנגד לשינוי מיקום זה היה שב"כ, תחת רונן בר.
וזה אז נמשך שם במרתף לחמש השנים הבאות, השר זאב אלקין. תודה רבה לך.
תודה, תודה.
תודה רבה.
ערב טוב. מאזין לפחות לחלק מהשיחה, חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים, שלום לך.
שלום, ערב טוב, ערב טוב ליה.
ערב טוב.
נפתח במה שסיימנו עם השר אלקין. מה אתה אומר על חילופי התצירים והתצירים שכנגד וההתייחסויות לתצירים בין ראש השבק וראש הממשלה?
טוב, אז תראה, קודם כל אני חייב לומר שמהירות הזינוק של השר אלקין מעמדה אחת לעמדה שנייה תוך שבועות אחדים, זה באמת דבר מרשים, הלוואי והיה אפשר לנצל את זה למשל לעניינים כמו דיאטה. עצוב מאוד שזאת
תוך שבועות אחדים? אני חושבת שאנחנו קצת
אני יודע מה אמר לי חבר הכנסת אלקין, שהיה עד לאחרונה חבר אופוזיציה.
עברו חודשים, לא? עברו חודשים, לא שבועות,
חודשיים, בסדר, חודשיים. מהירות הזינוק הזה זה דבר מאוד אגום, שמעיד אולי או מסביר מדוע הציבור הישראלי...
זה רק אומר כמה אופוזיציה אטרקטיבית למישהו.
לא, זה רק אומר, בסופו של דבר, למה הציבור הישראלי מסתכל על הפוליטיקה, ורוצה להתרחק.
זה התחיל איתו, אני חשבתי זה התחיל טיפה קודם. אתה אומר שזה התחיל מהרגע שאלקין
אבל.
אני זוכר שמפלגת העבודה התפצלה וחלק הצטרפה לקואליציה.
תראה, אתה רוצה לחזור לימי בן גוריון, אין בעיה.
לא, ימי אהוד ברק.
אני עסוק במה קורה עכשיו.
אז מה קורה עכשיו עם מה שהוגש לבית המשפט? האם רונן בר שיקר? האם נתניהו שיקר?
רונן בר שיקר. תראו, בואו, קודם כל נאמר, נזכיר לציבור שני דברים. אחד, רונן בר.
אוי, נעלם לנו?
אחד, רונן בר.
אז אתה יודע מה אני רוצה לומר בעניין הזה, אריה? אם תרשה לי, שניהם משקרים. ומבחינתי ששניהם יעופו הביתה, אוקיי? היו צריכים לעוף הביתה כבר קודם. לא מאמינה לא לזה ולא לזה. איך זה?
זה די גיוני, אני אומר לך שהתפקיד של ראש השב"כ הוא כמעט העבודה שלו זה בלשקר, אבל...
כן, גם ראש הממשלה אגב, לא
חבר הכנסת קריב חזר אלינו.
אז הנה, שבתי אליכם, ואני אזכיר קודם כל שרונן בר, בצורה אחראית, כמתחייב מהחוק, הגיש בעצם חלק חסוי בתקציר שלו, שאנחנו לא יודעים מה יש בו. ראש הממשלה, לצערי, לא הגיש אותו באופן חסוי, אלא הגיש את כל הפרוטוקול, מותר לו, בסדר גם, מותר לו הרבה דברים. עכשיו, ראש הממשלה הביא מובאות מאוד מאוד מסוימות מסטנגרמות, חבל שהוא לא פרסם את כל הפרוטוקול.
אבל תסכים אותי שזה לא פייר, זה לא פייר שבר אומר, ההוכחות שלי הן חסויות, אתם לא יכולים לדעת אותם, אולי זה לא
אגון. מכיוון שתצעיר מוגש לעיני השופטים, וחומר סודי מוגש בתצהיר סודי. אבל בואו נזכיר רגע.
זה מאבק על דעת הקהל, לא על השופטים.
לא, אריה. לא? אריה, בואו נזכיר למשל, שראש הממשלה לא הכחיש דברים שרונן בר אמר, הוא לא הכחיש את הטענה שהוא קיבל הוראה לגבי אנשים מאוד ספציפיים במחאה. הוא לא הכחיש את הטענה שהוא אמר לבר ברגע מסוים, אתה לא תציית לפסיקת בג"ץ, אלא לפסיקה שלי. זה לא מוכחש בתצעיר.
כלומר, את כל שאר הדברים שראש הממשלה אומר, אתה מקבל שזה בסדר.
אני לא צריך,
רק שתי הנקודות האלה, אתה טוען שהוא לא הכחיש.
אני לא צריך לקבל או לא. אני לא רואה את החומר החסוי.
אתה לא יכול להחזיק את החבל הזה משני קצות.
אריה, אני רק יודע דבר אחד, שמאז השבעה באוקטובר, עברה יותר משנה, שבה ראש הממשלה ניהל את המלחמה ביחד עם רונן בר, ופתאום, מדצמבר האחרון, כשהתחילו להתפרסם הידיעות על קטר גייט, שר חינו ופתאום מאוד דחוף לפטר אותו.
ולכן בר צריך להישאר עד מתי?
לא, שניהם צריכים לעוף. שניהם צריכים לעוף, ואתם יודעים מה? מכיוון שגם אין ועדת חקירה ממלכתית, תהיה משעשע עד כואב עד מוות, לא משעשע, לראות אותם עומדים שם ונחקרים.
יש רק דבר אחד בהקשר הזה. ואני מסכים איתך לחלוטין, רונן בר צריך ללכת, ונתניהו צריך ללכת. רונן בר קורא להקמת ועדת חקירה ממלכתית, ונתניהו בדיוק כמו באסון מירון ובאסון הכרמל.
בסדר, שיחקרו בבית המשפט על התצהירים שלהם.
תגיד לי, אתה מתחיל תהליך מדיני, מיצינו את בר, וזה באמת, שחקנו את זה עדק, אתה מתחיל תהליך מדיני עם הפלסטינים, אתה מאמין בשלום עם הפלסטינים?
אני מאמין שאחרי מלחמות, ובעיצומן של מלחמות, צריך גם לשבת ולדבר.
עם מי?
ואני מאמין שאחד הלקחים מהשבעה באוקטובר, הוא מה קורה כאשר אתה רוקד טנגו עם ארגון רצחני, וקיצוני וג'יהאדיסטי, רק כדי לא לקיים מסע ומתן מדיני, עם גורמים, גם אם הם בעייתיים.
אז למה צריך? אז אנחנו להפך. אנחנו למדנו בשבעה באוקטובר, שאל לנו להאמין לשום ארגון, גם זה שאומר שהוא...
יש רק בעיה אחת,
כן,
שבכל יום, בכל יום, מתקיים תיאום ביטחוני,
בין מגדים של צה"ל ביהודה ושומרון לבין הרשות הפלסטינית.
הם רק לא מציעים להם נסיגה לקווי 67.
אנחנו לא עסוקים בלהציע כרגע שום נסיגה. מה שיש זה מצב של נתק של 10 שנים בדיאלוג מדיני בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית.
אתה חושב שהם אידיוטים? אם לא תציג להם את קווי 67, על מה הם ידברו איתך?
בוא אני רוצה לומר לך שאני לא חושב שהם אידיוטים. אני חושב שלנו אסור להיות אידיוטים. ובינתיים הסרבנות לדבר, בדיוק כמו לפני 73, גם לפני השבעה באוקטובר, הובילה לאסונות מאוד גדולים.
אני לא מאמינה לאף אחד, אני לא מאמינה. סליחה, אני אחרי השבעה באוקטובר, ואני הייתי בדעתך, בסדר? השבעה באוקטובר הבהיר לי באופן חד משמעי, שאין לי מי לדבר, שהם לא מעוניינים. הם לא מעוניינים לייצר איתם שום דיאלוג.
ליאת, אני רק רוצה לומר דבר אחד. קודם, שני דברים ברשותך. א', אני מבין. אני מבין את התחושה של יש לי ישראלים רבים אחרי השבעה באוקטובר. אז התחושה מובנת לי. האלטרנטיבה לא מובנת לי. עכשיו, אנחנו לא צריכים לרוץ אל עבר מסע ומתן ולעבר הסכמים כמי שמתעלמים מהשבעה באוקטובר. אבל אנחנו חייבים להבין שבסופו של דבר, בצד העוצמה של צה"ל, וחייבים לשקם את העוצמה של צה"ל, חייבים לשקם את ההרתעה, חייבים להיות הרבה יותר, הייתי אומר, מחוברים למציאות לגבי השכונה שאנחנו נמצאים בה.
תגיד, במסע ומתן הזה אתה מתואם עם יאיר גולן? יאיר גולן שלח אותך לדבר עם הפלסטינים?
הוא לא שלח, אתה יודע, במפלגה שלנו, להבדיל מכמה מפלגות אחרות, לא שולחים. אנחנו ביחד, יאיר גולן בוודאי ידע על הנסיעה הזו. יאיר גולן מדבר הרבה על הצורך בחידוש שיח מדיני בצד הרגל הצבאית, וכדרך אגב, אפרופו ליאת, מה שאנחנו מאמינים, מוטה גור, הרמטכ"ל, לימים משנועת העבודה, שסעדת ירד במדרגות מהמטוס, הוא עוד אמר לבגין, אני לא מאמין לו. אי אפשר לעשות עם האיש הזה שלום.
אנחנו נעלה אותו ברגע שנוכל.
אבל איפה היינו היום, מלמלא הדיאלוג המדיני עם מצרים, למרות שנתניהו מנסה לחבל בו, ההסכם עם ירדן, למרות שנתניהו גס ליבו בממלכה האשמית, ולכן צריך רגע להבין.
חבר הכנסת גלעד קריב, תודה רבה.
משפט אחרון, דווקא בגלל שאנחנו לפני יום הזיכרון, אף אחד לא רץ לחתום כרגע על המפות של קווי 67. אבל בסופו של דבר מנהיגות אחראית, ביד אחת אוחזת בחרב, ואת היד השנייה היא מחפשת ומגששת אחרי פרטנרים אפשריים, לא לסיפור אהבה. אלא לתהליך מדיני אחראי וזהיר.
איי, איי, איי.
שכוח. חבר הכנסת גלעד קריב, תודה רבה.
תודה.
ואנחנו אומרים שלום וערב טוב ליזהר דוד, איש שבק לשעבר והיום יושב ראש שותפות מגן ישראלית. מה זה השותפות הזאת?
שותפות מגן ישראלית. קודם כל שלום.
שלום.
שותפות מגן ישראלית מטפלת בלוחמים ולוחמות מחרבות ברזל, לאיבוד חוויות לחימה, וזה קיבלנו את פרס, את האות גיבורי החברה הישראלית, על תרומה מיוחדת למלחמה.
אתה כאיש שב"כ לשעבר, בוודאי סומך את ידיך על רונן בר ועל התצהיר שהוא הגיש לבית המשפט, נכון?
קודם כל אני עדיין מתרושש מהשיחה הקודמת, כי לא אמרתי שעדיין יהיו ישראלים.
אבל אתה איש שבק, אתה איש חזק.
אני עדיין חשבתי שהשנייה הזאת של שתי מיני ושתי עמים, אנשים יתפקמו, אבל בסדר, אני מכיר את עמי. תראו, אני עדיין לא התראיינתי, סירבתי, כי זה עניין פוליטי, אבל אני מתראיין לך שרבים ורבות מהשירות פנו אליי וכמה משפחות.
אתה חייב לדבר קצת יותר בקול רם, כי אנחנו בקוש מצליחים לשמוע אותך, וזה חשוב. כן, בבקשה.
אני אחרי שמשפחות שכולות, אנשים מהשבק פנו, בכבד מטרה אחת, קריאה לרונן בר, להודיע לאלתר על התפטרותו. לעשות המעשה היחיד הנכון, הצודק והפטריוטי, זה לא...
למה?
כדי לא לגרור את ישראל במשבר חוקתי, התנגשות בין הרשויות וחלילה לאלימות במחלות, וגם ובעיקר למען השבק, שאותו הוא גרר למגרש פוליטי, תקשורתי, ציבורי, זה מקומות שארגון ממלכתי חשאי לא יכול להיות. עכשיו לעניין התצהיר, תראי, אני קראתי את התצהיר, נדהמתי ושתקתי. מבצע הונאה, יש לו מטרה אחת, המשך מבצע הונאה שלו, שיש לו מטרה אחת בלבד, לשנות את הסיפור ולטשטש את חלקו הקריטי והמחדל שהוביל לרציחתם של 1,163 אנשים, חטיפתם של 251, פציעתם של רבים. עכשיו אני אחשוף לכם את השיטה, השיטה היא ברורה לכל איש הבא שקרא אותה, שיטת הטעיה בו השתמש, בשבק יש תורה שלמה איך לקבל מודיעין ואיך לדווח כדי שרק אמת יעבור. בתציר הוא משתמש בזדון בכל הטעויות האסורות כדי שמצד אחד לומר שקר לבגף, אני חושב שני לעבד את האמת וזה אפשרי. אני יודע שהציבור ותקשורת חיים
בעולם. אבל למה? לא הוא קיבל אחריות, למה הוא צריך להתנער ממנה?
איזה אחריות? אחריות במה? אני מקבל אחריות על מה, על מה שאתה רוצה, רצח ארלוזורוב, כל העשרות העולמים שאתה רוצה לקחתך עוד. מה זה אחריות? אחריות זה מה עשה?
רצח ארלוזורוב, עזוב רצח
ארלוזורוב,
התיק לא סגור.
אין שום אחריות. ואם מעשה אין אחריות. ויותר מזה, הוא מוסיף חטא על פשע בכל הדברים הנוראים שהוא עושה מאז.
על מי אתה מדבר? על רונן בר, באמת? שהוא עושה דברים נוראים מאז? מה הוא עושה נוראי?
התחקיר שיצא לציבור שהוא שונה 180 מעלות מהתחקיר השירותי, ששם יש את כל הדברים הנוראים, גיגול אחריות, בריחה מאחריות, חצי המיטות, אבל בואו, דיברנו על התפסיר, לא? למרות שאני מבין שעולם הוא דיכוטומי, אמת שקר שחור לבן, יש עוד אפור, בזה הוא משתמש.
אתה אומר שיש סתירות בין התחקיר הפנימי של השבק, שרובו לא פורסם כמובן, ובין התצהיר של רונן בר?
אני באמת מגלה לכם את זה.
כן, אני מבקש, רוצים לשמוע, כן.
זה כבר יצוקה בסלע, וזה כבר כולה יודעים, רבים ורבות נחשפו לתחקיר האמיתי.
אז למה הוא לא מתפטר, אדוני? למה הוא לא מתפטר? בוא תנסה להסביר לנו, אם באמת האיש נגוע בכל כך הרבה מעשים רעים והרס המדינה, האם הוא נאחז בכיסא כדי לקסטח את עצמו? מה? למה?
עוד פעם, אני לא בראשו ולא נביא ולא יודע, לא נמצא שם. ההערכה שלי, ההערכה שהייתה מההתחלה, על סמך היכרותים רבים שמכירים אותו היטב במשך שנים, שהוא מנסה, כמו שהוא עשה בתצהיר, לשכתב ולנסות לשנות את הסיפור, ולחסות את...
וראש הממשלה?
החלקו. אני לא נכנס לראש הממשלה, אני לא איש פוליטי, אני מדבר על רונן, ועל זה בעיקר שאני מדבר איתי.
אז תגיד
אני
לי...
אני בואו נדבר על התצהיר קצת, אני אתן לכם דוגמאות כדי להבין את השיטה, שכמו שאמרתי לכם, זו שיטה של לשים חצי אמיתות, כדי ליצור פה בעצם מסע חשן. אני אדבר רק על סעיף 7, רק על הסיפור של הלילה הזה, כי אני, למרות שאני יכול לקעקע כמעט כל סעיף בתצהיר הזה.
השעות מתי דווח לראש הממשלה?
תראה, קודם כל, אם אתה העלית כבר את הדיווח לראש הממשלה, הרי שורת, הוא יודע שלא דווח לראש הממשלה. למה אתה מציין ב-5 ו-15 דקות שעוד חטא? דיברתי מספר רלשים שהיו בתפקיד הזה, רלש ראש לשכת השירות, שאמרו לי אותו תשובה. אם היה רוצה, שבאמת ראש הממשלה, דקה אחרי זה ראש הממשלה היה יודע, זה לא קרה, חבל שאתה מציין את זה בכלל כזה, לספר חצי אמת, לעתות, כי יש חלק אנשים שלקחו את זה, אמרו, הנה, כולל כתבים מוללים שלקחו את זה, ואמרו, הנה, ראש הממשלה ידענו, יודעים שהוא לא ידע. עכשיו, התריע על מלחמה, הסעיף הראשון שהוא פותח את החשש למלחמה, הוא יודע שזה לא התראה, אין דבר כזה התראה, כל איש מודיעין יודע שאין התראה בלי עריב וזמן. אז איך אתה, גם לא יכול להיות שהתראית על מלחמה לגבי רצועת עזה, כי באותו זמן אתה מוביל את הקונספציה, זה כבר הוכח מתוך מסמכים שעצרו מתוך השבק, ואני ראיתי בעין ושמעתי באותו קיץ מהשבק, שעל ידי הטבות כלכליות איתן לרסן את החמאס. הדבר האחרון שהוא חשב בקעס ביולי 2023, שהחמאס יתקוף. אז למה אתה אומר שהתראית? כי לא התראית. הערתי את כל המערכת, מדגיש בגופן גדול, באמת יש מישהו שמאמין לשטות הזו שהוא יראה את כל המערכת?
לא, ברור שאם הוא הוריד צוות תקילה אחד לדרום, הוא לא יקריא...
כן, אבל אנחנו, רגע, אדוני...
אני הערתי את המערכות מול הרצי הלוי מספר פעמים שהייתי מפקד מולו בגזרת ג'נית. אתה מה זה להעריך את המערכת?
יזהר דוד, השאלה שלי, אז השאלה שלי, באמת היא שאלה, אתה יודע, כי אנחנו עומדים פה תצהיר מול תצהיר, בסדר? אז מישהו כאן אמור לומר אמת? ומישהו כאן אמור לומר שקר, אתה אומר שרונן בר משקר, רגע, שהוא משקר, ואני טוענת ששניהם משקרים.
תראה, אני עוד פעם, אני לא השתמעתי במילה שקר, אני עדיין נשמר בכבודו של ראש שבק, רק בגלל שיש לי הערכה עצומה לשבק, אני בשר מצרו עדיין.
אבל אתה אומר שהוא משקר.
חצי אמיתות, ערכות ומסקנות, זה תרגיל ידוע לעשות, לכתוב סיפור אחר ולשכתב את הסיפור האמיתי, ואפשר לראות את זה בכל דבר,
תגיד,
בכל
תראית ההודעה,
התראה שהוא הוציא בשלוש דקות, זה אחד הדברים שאני נדהמתי לראות בתצהיר, כי זה מחזור השטות הזו, שופיע גם בתחקיר שפורסה לציבור, אבל איזה טקטיקה, את החצי אמת הזו, שאתה מנסה לשכתב את הסיפור, שעובד בסתירה, זה מה שקרה במציאות, והוא בעצמו מודה בהמשך המשפט, אבל בדרך אגב כזה, אציין כי מדרג ההתראה השגוי מהווה קשר של השבק. אני אסביר את הדברים שלו רק שתבינו.
יש לנו משפט לסיום.
זה לא התראה, זה לא התראה. המדרג של הדבר הזה זה ידיעה ולא התראה, התראה שאמורה לצאת, התראת פחה והיא לא יצאה לצערי, הוא יודע את זה, כי אין זה תחקיר בשבק.
אז אתה אומר שהפתרון רק לסיום, כי אנחנו חייבים לסיים, זה פשוט שהוא יעמוד בבית המשפט בחקירה נגדית, והתפסו אותו על כל האי-אמת, חצי אמיתות.
אני לא מגיע לבית המשפט וזה, אני חושב שמרונן בר, שהוא אדם עתיר זכויות,
בצער
רב הפך להיות זה שפגע ופוגע בצורה הכי קשה בשבת ובעובדה, ופלג את העם, פסגן דעת ישראל כרגע, בבקשה, קום ולך הביתה.
זר דוד, תודה רבה לך.
תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
פרסומות, נכון?
נכון, נכון.
אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד וליאת רון, ובשש ספורט ב-103 FM.
שלום וערב טוב ליהודה שלזינגר, הכתב הפוליטי של ישראל היום, וגם חברנו כאן בתחנה. שלום לך.
אהלן יהודה, מה העניינים?
כן.
כן, אני רק שאלה לשניכם, איפה הייתה המכתזית היום בתל השומר? זה רק להפגנות בקפלן?
שואלת אותי את שאלת?
כן, שואלת את שלכם, כן, תענו לי.
אני לא עקבתי לך המכתזית, חבל שלא הייתה שם.
כן, היום רק נגיד שהייתה, עשרות חרדים היו אמורים להגיע ללשכת הגיוס ולהתגייס סוף סוף, והם נתקלו בהפגנה פרועה, ולכן שאלתי, של חרדים קיצוניים כמובן, שניסו למנוע את זה, ולכן שאלתי איפה המכתזית, זה הכל.
אם את שאלת אותי, אני אשמח לענות. תראי, קודם כל, קודם כל,
רגע, לא שומעים אותך, רגע, עוד פעם, עוד פעם.
אתה משובש, תנסה לשפר קו, כי אתה נשמע משובש.
בינונית, כן.
עוד לא?
איזה מוזר.
הנה, עכשיו.
לא, תנסו את זה. שומעים אותי טוב עכשיו, חברים?
כן, מעולה.
לא, כן, היא לא זז. תראו, קודם כל הייתה פנית היום מכתזית שם בתל השומר, למה היא לא הייתה, והיו צריכים להיות כוחות הרבה יותר נחרצים, ולא משחקי חתול ועכבר שבו מזיזים אותם מטר לתוך הכביש וחזרה. מה שכן אמר ש... כמי שקצת מסקר הפגנות כבר בערך 15 שנה, אני יכול להגיד לך שהמכתזית היא בדרך קבע תמיד נמצאת בהפגנות של חרדים. דרך אגב, בהפגנות של חרדים נמצא גם בואש.
עד שיהיה בואש, בסדר, סליחה.
או בהפגנות של עזה.
כן, שיהיה שם בואש, שיהיה בואש. אתה יודע מה, ויתרתי על המכתזית. רוצה שיהיה בואש, אני רוצה שהחיילים החרדים שבאים להתגייס.
את מוכנה שלם בקפלן יהיה בואש?
כן.
אוקיי, אז אנחנו
פיטים,
אז אנחנו מדברים
באותה
שפה.
טוב, עכשיו בוא תספר כמה באמת הגיעו ולמה מדינה רחוקה מלעמוד ביעדים שהציבה לעצמה.
אז זהו, אז בוא נדבר, בוא נעשה פרדה רגע בין ההפגנה לבין המהות. מהות היום היה היום גיוס נוסף, אמור להיות משמעותי לגבי גיוס חרדים. בכל הימי גיוס הקרובים, הם עד 21 בחודש, יגיעו בסופו של דבר לעוד כמה מאות חרדים. המדינה לא תעמוד ביעד שהציבה, הציבה 4,800. עד כה, עד היום בבוקר, יגייסו 1721. המרחק גדול, צריך לקרות נס או משהו מאוד מאוד דרמטי כדי שהמדינה תעמוד ביעדים. המדינה לא תעמוד ביעדים, בסדר? זה לגבי הנתונים המהותיים. נדבר קצת על הדרך, זאת אומרת, אני דרך אגב, למה המשימה הזאת הוטלה על הצבא, ולמשל לא הוטלה על הרבנים. על הצבא גורם לכל הציבור החרדי ולכל הרבנים להגיד, הנה זה האויב שלנו הצבא, אנחנו נלחמים בו. אם זה היה מוטל על הרבנים, היום אומרים לו, תשמע, אנחנו לוקחים בחשבון שבישיבה שלך יש 20% לא לומדים. אתה, אדוני, בבקשה תביא אותם, או שאין כסף, בסדר? זה יכול להיות שהיה אובר מוטיבציה, דרך אגב, זה גם היה עוזר ציבור החרדי, כי מי שבאמת יודע מי לומד ומי לא, הוא הרב. ועל כן אני בכלל לא מבין את גודל העיוות, בכלל המשימה הזאת
כנראה לא שהם לא היו משתפים פעולה בלי סנקציות כלכליות, ואנחנו חוזרים
כן, לצבא אין סיכוי, תראו, צריך לומר את האמת, לצבא אין סיכוי לעמוד בזה, ויותר מזה, זה לא יעזור. גם אם אתה תגיע ותגייס בן אדם שהוציאו נגדו פקודת מעצר, אז מה, הוא ילך לגולני ויישם קומתה 40 קילומטר כי הוא חדור תחושת שליחות? זה לא יקרה הרי, כל המשחק חתול ועכבר הזה הוא מיותר, וכל הניסיונות לדעת חרדים בכפייה הוא מיותר. הדבר היחיד שצריך להיות, ועל זה אני כותב ואוכל לכם את הראש גם פה, גם ברדיו, גם בעיתון, זה הכל המשרת ואפס למשתמט. ברגע שיהיה לדברים האלה אלמנט כלכלי, שם הטון יהיה אחרת.
אז אני לוקחת ככה לעוד לסיום, אם אפשר אריה ויהודה, רק המעונות, לא צריך יותר, רק אל תיתנו להם את המימון במעונות, זה יעשה את העבודה.
אבל את הולכת למקום שלילי. אני אומר, בוא נדרבן. כן. זאת אומרת, בוא נדרבן,
כן,
בוא נתגן.
כן, מי
בוא נשפר את אלו שהם משרתים.
אין בעיה, מי שהתגייס יקבל מימון.
אני חושב שזה יעשה את העבודה.
כן, יקבל מימון. אין בעיה, אני הולכת עם זה אחרת.
חברים.
תודה רבה. כן, רוצים להגיד שלום ליואב איטיאל, כתב וואלה בצפון, בחיפה ובחברה הערבית.
נכון, שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב. מקרה מזעזע של אישה מאיה כהן שאותרה קבורה בחצר ביתה בחדרה, והחשוד הוא אחיה, מה קרה שם?
כן, לצערנו, אירוע באמת מזעזע, נמצאה כך, גבונה שוסף, שכבה שם, אנחנו לא יודעים כמה זמן, אחותה לא שמעה ממנה כמה ימים, היא קשה למשטרה, סיירים של משטרת חדרה הגיעו למקום וראו את המראה המזעזע הזה, כשהדירה, צפונת הקרקע הזאת, פתוחה, והיא בחצר קבורה במין קבורה מאולתרת כזו. אחרי זמן קצר הם עוצרים את אחד מאחיה ומעבירים אותו לחקירה. הרקע הוא, ככל שאנחנו יודעים, סכסוך משפחתי, סכסוך בתוך המשפחה, אולי על הדירה הזו, ירושת ההורים. ואיך אומרים, הכתובת הייתה כנראה על הקיר, לאח, כפי שאנחנו מבינים, יש רקע נפשי. השכנים סיפרו על זה שהיו רואים אותו כמישהו תמוה, חזר לאחרונה מהודו, ראו אותו מסתובב בשכונה, לבוש בצורה שנראתה להם מוזרה, מבצע דברים מוזרים, פעם מתחת לרכב, פעם מסתובב, והנה, פעם נוספת, אירוע כזה, היום ונורא, שלצערנו, הסטטיסטיקה מראה שהוא כבר אירוע תשיעי של רצח אישה מתחילת השנה, תעשו חשבון, כל שבועיים נרצחת אישה. במקרה שאני זוכר מלפני חודשיים שלושה, מסיבות דומות מאוד, בקריית אתא, אם אתם זוכרים, אח מושם ברצח של אחותו, שם זה היה במכות פטיש.
אלוהים אדירים,
של אירועים כאלה.
יואב איטיאל, כתב וואלה בצפון, בחיפה ובחברה הערבית. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם.
כן, לפני שנפנה לנושא הבא ולפרסומות, אני רוצה רק להגיד מילה על שלוש צעירות בשיבה, שניסו לשים קץ לחייהם בזו אחר זו, תוך 48 שעות, שזה מקרה מזעזע, הם היו במחלקה פתוחה בבית החולים, ובאופן בלתי נתפס, שוחררו על ידי הצוות הרפואי, למרות שמצבן היה קשה, בשיבה מתחקרים את האירוע הזה. אריה, זה מטלטל אותי, אתה לא מבין כמה.
אם אני אתחיל לדבר על הפסיכיאטריה והפסיכיאטרים, אני לא אגמור. אני לא טועה, זה משהו בין 50 שנה, נכון?
כן, כן, אתה שומע את הקליקים של המקל בסנוקר?
חגיגה
בסנוקר. כן, זה לראשונה בישראל, נכון?
לפני 50 שנה הסרט הזה יצא להקרנים, וקראו לו סרט בורקס ושטויות,
סטלבט עליו קצת, כן?
סרט פולחן הפך להיות, אני לא יודע לספר עליו שום דבר.
כן, אבל זה נפלאות הטכנולוגיה, הפכו אותו מסרט פולחן ארוך לסרטון טיק טוק בין 12 דקות. וזה מיזם, נכון?
מיועד להקרנה ורטיקלית, כלומר לטלפון.
כן.
כבר לא אולם קולנוע, זה כבר לא וידאו בבית. עכשיו אנחנו בטלפון, בעוד 50 שנה זה יהיה בכלל לא שום דבר. כלומר, לא יראו כלום. אבל למה עושים את זה? כי לצעירים אין סבלנות לראות סרט של שעה וחצי?
לא, אתה יודע, אתה יש לי ראש כלכלי, כאילו, אתה יודע, אני ישר בתור פרשנית כלכלית מתחילה לחשוב, האם העלות של סרט כזה אמורה להיות יותר זולה, אם כל הסרטים יהיו בפורמט של 12 דקות בטיק טוק. מה אתה אומר?
יכול מאוד להיות, אבל אני לא יודע מה תהיה על פרנסתם של השחקנים.
הכל יהיה ב-AI.
ויצרני הפופקורן.
כן, אבל בכל מקרה, אבל לא, אריה, הכל באמת יהיה הרי ב-AI, ואז לא תהיה בכלל סיבה ל... כן, זה כן, כזה. איפה אתה תהיה ביום עצמאות, אגב?
בחצר, בחצר. כל המשפחה והחברים מתכנסים בחצר, השן עולה, השמיימה.
אתם ממנגלים?
זה היום של הנקבה של
של החיות, וואו.
אבל זה באמת אירוע מסורתי ומאוד שמח, ואחר כך יושבים ושרים.
כן, ואני איפה אני אהיה? אני לא יודעת איפה אני אהיה. אתה יודע, אני כל כך יפה שאני כאילו חושבת, ככה, סליחה שאלוהים יסלח לי, איך אני הולכת להתרסק ביום העצמאות וללכת לחרוב את חיי, כן? אבל בטח, בערב בטח אני אמצא את עצמי במיני במות כאלה. צמר גפן מתוק. לא, אין, זה חובה. אני מתה על צמר גפן מתוק. כן. אז כן, מה עוד? הלהקה. נכון? אני חושבת שאם אנחנו דיברנו על להעביר סרטים לטיק טוק, הרי הלהקה זה הסרט המסורתי שמקרינים ביום עצמאות, נכון?
גבעת חלפון.
לא, גם הלהקה, לא נכון.
גם
הלהקה,
גבעת חלפון, את לוקחת ב-12 דקות רק את הבדיחות, ונגמר עניין.
כן.
עושים קיצורו של דבר לסרט הזה.
כן, הבנתי, לא, אבל הלהקה...
את צופה בטקס המסורות?
כן. כן.
בוכה קצת?
אני לא רוצה להגיד, לא נעים לי להגיד כאן מה אני עשיתי בטקס המסועות האחרון, מה ספרתי שם, אבל ספרתי משהו, אתה יכול לתאר לעצמך מה... אז ספרתי, וגם יש לנו קבוצה של הבנות, אז גם כל הזמן דיווחתי כמה פעמים, אבל אני חושבת שהפעם יהיה מעניין, כי יהיו שם משפחות החטופים, נכון? הם קיבלו כרטיסים.
כן, אבל אני מבין שכמו בשנה שעברה נתניהו לא יהיה, הוא ישלח סרטון. הוא לא מגיע
כן, הוא מצד שני, כולם יראו את זה, אז משפחות החטופים, אני מניחה, יהפכו את זה לסוג של במה למסרים שלהם, ואולי טוב שכך.
יכול להיות, יכול להיות.
כן, מה?
טקסי יום הזיכרון?
טקסי יום הזיכרון, כן, כמובן, והלב נקרא, ואתה יודע...
יש איזה בית קברות שאת הולכת לשם?
אתה יודע על מה אני חושבת? אתה יודע על מה אני חושבת? על הילדים שנרצחו. במהלך המלחמה האחרונה ובשבעה באוקטובר, זה מה שמטריד אותי, אם אני יכולה להיות כנה. כן. חושבת עליהם הרבה. כן, כן. מה, ניפרד,
טוב,
נכון,
ניפרד.
נגיד תודה.
זה הזמן.
כן, עורכים ומפיקים, אסף נבו עם הצוות שלנו, ואפרת קורמן, אחראי לשידור איציק אהרון, בדיגיטל גיא רביב, אחיה כהן ועומר אוקון, ואחרינו אריה?
ספורט עם קופמן, הללי ושרף.
כן, אז תודה רבה.
תודה רבה. ואנחנו... יום זיכרון ויום עצמאות שמח אחריו.
כן, להתראות.